שלום לכולם. אנחנו במסגרת שיעורי התפילה שזכינו לעסוק בהם שנה שלמה. מ-א' חשוון התחלנו עד, אני זוכר, על הגשם. היה שיעור ראשון על לא זוכר מה, ואחר כך היה על הגשם. עסקתי בשיעור השני. זה היה בזין חשוון. והנה הגענו ערב יום כיפור, סיימנו שנה שלמה של ישיבה, כן, של זמן חורף, קיץ ואלול. עסקנו בנושא התפילה. כן, ושבוע שעבר עסקנו בראש השנה, וברוך השם התכוננו תור השנה, והיום, ערב יום כיפור, חטא תשרי, אנחנו מתכוננים ליום כיפור, לדעת קצת, אי אפשר לגעת בכל התפילה של יום כיפור, אבל כמה נקודות מרכזיות ניגע, שנדע מה אנחנו מתפללים, שנדע מה אנחנו מתפללים. ובעזרת השם, השיעורים על התפילה, אמרתי, ממשיכים גם בזמן הבא, לפחות התחלנו כאן, נמשיכו עוד איזה כמה דברים שלא סיימנו. אנחנו באמצע 18 עוד בביור השאלה של התפילה. אז נעשה עוד כמה שיעורים בעזרת השם. אז יום כיפור, אנחנו תפילת יום כיפור. יום כיפור, אחד הדברים המרכזיים של יום כיפור, יש וידוי. ולא סתם וידוי, וידויים. ולא סתם וידויים, 10 וידויים. 10 פעמים אדם מתוודא ביום כיפור. למה 10? יש 5 תפילות. ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, ועוד תפילה מיוחדת, נעילה. נעילה, רק ביום יחיד בשנה שיש 5 תפילות. 5 תפילות, בלחש יש וידוי, שמנו בגדנו, וגם על חטא שחטאנו לפניך, וכל הפירוט הזה הגדול, וטוב שאדם יכין לעצמו. וטוב שאדם יכין לעצמו, יש היום הרבה דפים כאלה עם, עם ביאורים. גם יש בסדר, במחזורים ספרדיים יש ביאור על כל דבר. יש הרבה מחזורים ספרדיים שהיום התפיסו על חטא שחתן לך באונס, בגילוי דעת, בבלי דעת. אז כתוב שם איזה פירוט, שאדם יודע מה הוא מדבר, מה הוא אומר. סתם אתה אומר וידוי, אדם נוגע, גומר מהר, נגמר, מה זה לא, תתראה מה שאתה אומר. יש בהמון מקומות, ספרדים יש ממש וידויים מאוד מאוד מפורטים, וגם כשהייתי במרכז הרב, בישיבה פה, מביאים דף מפורט, גם על השמנו בגדנו, גם על חטא, מפורט, אדם שיכוון, יראה, ימצא, יש דברים שלא, לא חטא את כל זה, כן? אבל יש דברים שאולי, הוא אומר, אופ, פתאום אומר, הנה, באמת כאן הייתי זה, אני צריך על זה להקות על חטא. הוידוי זה רציני, זה מאוד מרכזי. אגר, בחזרת השעץ, עוד פעם יש גם כן, שהשעץ חוזר, עוד פעם יש את הוידוי. אז 10 וידוי, משתנו. אז הרב קוק, כאן זה מופיע, זה מודפס פה באות התשובה, בסוף, זה לא יודע, מאמר שלא יודע מאיפה, זה לא היה חלק ממש מאות התשובה, אבל התפיסו את זה כאן, את המאמר, צילמתי את זה מכאן, מקור 1 ו-2. הרב בא ועומד על הפתיחה, של הוידוי, שאנחנו רואים, הרב עומד כאן על הוידוי, מה הבעיה, מה הקושי בוידוי? מצד אחד הקלות שבוידוי, מצד אחד הקושי שבוידוי. ועל זה בואו נגיע ממה שאנחנו יכולים בוידוי, נעשה איזו פתיחה על הוידוי שיש לנו בראש השנה. אחר כך ביום כיפור ועוד ניכנס לעוד דברים. אז אומר הרב, מקור אחד, בפתיחת וידוי יום כיפורים, מסודר, המסודר על פי א' ב' ד' ח', כן? הוא מדבר פה לא על האשמנו בגדנו, אלא על ח', על ח' שחטאנו באונס, בבלידת, בגילוי עריות, כל זהו. אנו אומרים בתור הקדמה, כן? זה לכל הנוסחים. גם ספרדים אומרים את זה. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן, בוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. כן? אדם פותח, הוא בא להגיד את הוידוי, אומר את הפתיחה הזאת, בכל וידוי. ובכן ירצו לפניך שם, וכן תסתכלנו כוחותינו וכו'. לכאורה שואל הרב, אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי. מה עכשיו, מה הקשר בין זה לבין הוידוי? שאנחנו רוצים, כן? לא יודע, היית אומר, לפני וידוי, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, מלך עולם, מלך עליון, אני, איך אומרים, שכחתי או לא הכרתי מספיק גדולתך, חטאתי כך וכך. אבל מה אתה עכשיו אומר? חופש כל חדרי בטן, בוחן כליות ולב, למה זה נועד? וצריכים לנו לבאר את הטעם של יסוד הפתיחה הזאת, בייחוד ברשות הוידוי של יום כיפור. שהוא המפתח הגדול ששערי תשובה לכל בית ישראל. לכן אומר, צריך לבאר את המילים האלה. הגרון היום קצת. ונראים הדברים, אומר הרב, שמאחר שיסודות התשובה, אז כאן הרב נותן בכלל הסבר. לא סתם הבאתי את זה כאן, רק שנדע על חטא, זה חשוב מאוד, אבל בכלל יש פה עקרונות של תשובה. ידוע מפורסם שלושה יסודות של התשובה. והם חרטה. קודם כל אדם מתחרט, כן? זה חרטה. השני, עזיבת החטא בפנימיות לבבו, אומר הרב, ורצונו בהסכמתו חזקה בהווה, שהוא אומר, אני לא שב לחטא הזה יותר, ושלישי, קבלה לעתיד. כן? קודם כל, חרטה. לא אדם מתחרט, אדם עושה, אוי, אני מתחרט. אחרי החרטה, הוא עוזב את החטא, אחרי זה לכם, קבל לעתיד. אתם יודעים, אני אספר לכם איזה סיפור. אנחנו בתלמוד תורה לילדים מביאים סיפורים כאלה שיש בהם גם חרטה, גם קבלה לעתיד, גם... אספר לכם סיפור בקצרה. סיפור יפה לימי התשובה. אני מספר אותו לילדים וגם ליותר גדולים. היה סיפור מופיע בספרים על המרן אחידה. אחידה, כן? אחידה. הוא היה בארץ ישראל. ומדי פעם היו שולחים, המצב פה היה לפני 200 ומשהו שנה, אחידה חי, נכון? היה מצב מאוד, היה פה עוני וקושי. מדי פעם היו שולחים שליחים לחוץ לארץ לאסוף כסף ליישוב היהודי כאן שהיה קטן ומסכן, היה לא... אז פעם אחת שלחו אותו לטורקיה, היה שם קהילה עשירה, יהודית עשירה, שלחו אותו שם לאסוף כסף לארץ ישראל. אז הוא בא לשם והוא אמר גם מראש, הוא אומר, אני לא באתי פה לא לדרוש ולא כלום, באתי לסוף כסף לארץ ישראל וזהו. טוב, עכשיו קנו את זה, אמרו, אחידה בא, אז קנו את האירוח שלו, קנו אנשים נדיבים, כן? אחד קנה בהרבה כסף, תרם שהאחידה ישן אצלו בבית. אחד שילם הרבה כסף שהאחידה יאכל אצלו, סעודה הזאת. ככה חילקו, עשו מחירות, כן? כמו שעשים ערב יום כיפור, מחירות, כל נדרי, פתיחת האחד, זה אצל הספרדים, זה עסק גדול. לקנות פתיחת כל נדרי, זה משהו מאוד מיוחד. זכות גדולה. וגורים שם לישועות וזה, אני לא מבין בזה, אבל נדמה לי, פתיחת כל נדרי וגם הפתיחה של נעילה. ויש ככה כמה עניינים מיוחדים. אז קנו, טוב, אחד קנה שהוא ישן אצלו, אחד קנה שיוכל אצלו. בסדר, בא בליל שבת, ישבו, אכלו, סעודה, דברי תורה, הכל נפלא. לחידה, היה לו איזה מנהג, איזה צורך כזה, היה לו קופסת טבק. טבק, יש כזה, כן, הפקה חומה, מי שיודע, זה הרבה אצל הספרדים, ונגד ספרדים אפשר למצוא את זה הרבה. פתאום איזה יהודי מסתובב עם קופסה, נותן לך ככה, לוקח קמצוץ טבק, אתה מראה קצת, מקבל איזה נפס, קצת איזה נשימה. יש אנשים לוקחים את זה במיוחד ליום כיפור, שככה כדי להתעורר בצום, בזה, בחולשה, היום לוקחים, יש כל מיני דברים, כל מיני ריחים, כל זה. פעם אני זוכר, זה בצירותי שהייתי כזה רב, היו באים הרבה חבר'ה עם טבק. זה היה ככה. אז הוא היה לו צורך, היה לפעמים שהיה לו ככה חולשה, וזה היה מריח קצת, היה לו קופסה, שהוא היה מדי פעם... טוב, גמר לאכול את הסעודה, המקום שהיה, היה יום חורף, היה מאוד גשום וסוער. טוב, ובכל זאת הוציאו אותו למקום שהוא צריך ללכת לישון שם. הלך לישון, הוא בא, עולה למיטה, יוציאו לו מיטה, הכל וזה, מכינים, הוא בא לישון, פתאום רוצה להריח את הטבק, ומחפש, קופסה איננה. אמר, כנראה שכחתי אותה איפה שאכלנו. מהר, לא, כך הוא היה, כל כך זקוק לזה, לא כל כך עשה חשבון וזה. בא, התלבש, תבש את הדברים, לקח, רץ לשם, דפק בדלת. עכשיו, רוב האנשים כבר הלכו לישון, המשרתים וזה, היה, קמו בבעלה, לראות מה קורה, מה קרה. הוא אמר, סליחה רגע, אני שכחתי כאן משהו. נכנס לאיפה שאכלו, ראה לשולחן את הקופסה שלו. אמר, הנה, הייתי צריך את זה, סליחה. לקח והלך. הלך, חזר לחדר שלו, לדירה שישן, וכשהוא בא ככה לעלות, לפתוח את הקופסה, פתאום תפס את עצמו. אמר, אבל, מה עשיתי? כשקמצוץ טבק כזה, הלכתי, הערתי אנשים, הטרחתי אותם, והערתי, התחיל להצטער ולבכות, ולעשות שוב, והרחיק את הקופסה ממנו, אמר, אני לא. ובבוקר הודיע שהוא ייתן דרשה. שזה היה, התוכנית הייתה שלא היה דרשה של החידה, הוא אמר, דור בית הכנסת שנותן דרשה. שכולם באו, באו הרבה, באו בית הכנסת אחרים, לראות מה קרה, החידה, דור, מה הולך לדרות. הוא עלה על הבמה והתחיל לפקוד, התחיל לפקוד, וזה, ואני קטן, ואני כלום, אם אתם רוצים לתרום כסף לארץ, תתרמו בגלל ארץ ישראל, ולא בגללי. וסיפר את הסיפור הזה, בבחיות נוראות, וקורא לאנשים האלה שירחו אותו, על הבמה, וסליחה, איך שיערתי אתכם, והתרחתי אתכם, ולא ראו דבר, כל העם גאו בבכי. המרן החידה עומד ועושה כזה תשובי, על מה? כאילו, לא, היה איזה... הוא אמר, וכיוון שזה קרה לי ככה, אני נודר שמהיום ואילך, עד סוף ימי, אני לא אריח טבק יותר. שהוא היה, הדבר הזה, הוא היה זקוק לדבר הזה, כן? לא, זה היה זקוק. הוא אמר, אני מכאן ואילך יותר לא אריח טבק כל ימי חיי. אז זה חרטה, זה עזיבת החטא, וזה קבלה לעתיד. כן? ככה גדולים. ואמרו ש... כל העם קעה בבכי, אמרו, מה, על דבר כזה קטן, כזה זה, אמרו שמעולם, שזה היה, היה יותר משבת תשובה. הדרשה הזאת ומההתוארות שהחידה גרם במעשיו, היה יותר מסתם מכל שבת. זכרו את השבת הזאת במיוחד. אז זה אני אומר, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, כן? לפעמים בדברים קטנים, על זה, אדם לא שם לב, אדם כאילו דש בעקביו. ואנחנו צריכים, בכל עכשיו, בחשבון הזה, של הימים האלה, האחרונים שנשאר לנו, אדם צריך להכניס את הכל בחשבון. עזיבת החטא, חרטה, וקבלה לעתיד גם. לא עוד דברים גדולים. אם אדם יקבל על עצמו דברים שהוא אחר כך לא יכול לעמוד בהם, לא. יקבל דברים שהוא יכול לעמוד בהם. אז זה הרב אומר. שלושה, בסדר? אז אני חזרתי כאן שורה 9, מקור 1. שמאחר שזאת התשובה עם שלושה. אחד, חרטה על העבר. השני, עזיבת החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה. שלישי, קבלה לעתיד. כמו שאלה הבא, שלא ישוב עוד לכסתה. וכאשר אמנם לפי הנראה, שלושה דברים נוחים הם כל כך. אומר, זה נראה, בהסתכלות שטחית, זה נראה קל. זה נראה קל. ובהם התשובה נגמרת. עד שאנחנו מתפלים, למה התורה צריכה להודיע לתשובה? כי המצווה הזאת לא נפלטה ממך, לא רחוקה היא, קרוב אליך. אבל הוא אומר, למה התורה צריכה להגיד את זה? לכאורה זה מאוד קל לעשות תשובה. לכאורה, כן אומר, נראה שקל לעשות תשובה. ולמה אבל הוא צריכה כל כך לבאר לו בשמיים היא, לא מעבר לים היא? כאשר פרשו הקדמונים לפרשה זו של ניצבים שקראנו, של וילך, איפה זה כתוב? בניצבים. לא מעבר לים, דיברו שזה מדובר על התשובה, כי המצווה הזו מדובר על התשובה. אז באופן שהתחיל הוא אומר, זה נראה קל. אומר לו, אבל כשנעמיק, שורה 18, אומר הרב, נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, שאינה דורשת בידנו רק השלושה העיקרים הללו, חרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד, היא באמת כבדה מאוד. ולולא חסדי השם שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הקולה הזאת של חסד עליון נעשית באמת, לא בשמיים ובים. קרוב בפינו ובאחר הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסייע לנו, והוא מחלה שזה קל. ובהירור תשובה, ידוע ומפורסם, כן, הירור תשובה, כמה זה דבר קל. שבהירור תשובה, אדם, מביאים את הדוגמה, אם אדם בא ואומר לאישה, אדם שיודעים מה עשיו, מרוחקים, הוא רשע והכל, הוא בא לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. נו, כל החבר'ה צוחקים, צדיק, אלק צדיק, כן, וזה, וזה. באים, אומרים, מה, מקודשת, מספק מקודשת, צריכה גט. למה? אומרת הגמרא, שמה ירר תשובה בליבו. הוא אומר, אותו רגע ירר תשובה, והוא כאן צדיק גמור, ועכשיו היא מקודשת. עד כדי כך, זה מביא מוכחה כמה תשובה יכולה להיות, כן, יכולה להיות קלה. אז זה כקדוש ברוך הוא מכריע ככה, והוא יודע שהרצון הפנימי של אדם ישראל הוא כזה. אבל באמת הרב אומר, בוא תראה שיש קושי באמת בתהליכים האלה. שורה 23. הוא נבאר אחת לאחת את צד הכבדות שישנו בכל אחד מקרי התשובה לכמה ולמה. עד שלכאורה נעשה כהן תשובה למעלה מיכולתו של אדם. כן? עכשיו הרב דווקא מביא את הקושי, כן? צד אחד אמר זה קל, צד אחד אומר באמת זה קשה. חרטה? לכאורה דבר קל הוא להתחרט על החטא. כן, אדם בא אומר, אני מתחרט, מתחרט. כן, ילדים, אנחנו רואים את זה בילדים, כן? הוא מתחרט וזה נתן מכה לחבר שלו. וואו, כן, הרב, סליחה, סליחה, אומר לו סליחה. אחרי בהפסקה הבאה, עוד פעם נתן לו מכה. כן, זה לא. שאדם אומר, קל אדם להתחרט על החטא, אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו. וחירה אומר, עזבו את השם. אבל כאשר נתבונן, שהחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, כל כך עודרת לפי עומק והגריעות ושל הכיור וההפסד שהחטא כולל. כלומר, החרטה צריכה להיות כפי ערך מה שקלקלת, כפי מה שהזקת. ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו, וחיי כל חי נחתכים במאמרו, בכוח קדושת אור התורה והמצווה המאיר בעולם. אם כן, העובר הוא ממרא את פי השם, הרי הוא נותן גירעון, הוא משחית את הדר כל עולמים, הוא מאבד את זיו החיים כולם. ראיתי את זה השבוע, אתמול ראיתי את זה, בנתיבות שלום, של אדמור מסלונים, שהוא ככה באמת אתמול, במקרה למדתי, לומד נתיבות שלום, חגים. ראיתי, הוא אומר, שפעם אחת האדמור, היה האדמור הקודם שלהם, של סלונים, קראו לו בית אברהם, בית אברהם, ככה. אז הוא אמר שבאיזו שבת תשובה אחת, הוא דיבר ככה בריתחה, והוא אמר, אם אדם היה רואה את כל, אני, אם היו, כן, פותחים לו את העיניים, כן? והיה רואה את כל הנזקים שנעשו על ידי עבירה אחת שהוא עשה, כן? מה הוא מזיק, מה זה פה הורס, פה זה, 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 הוא היה לא יכול לעמוד מרוב בושה. לא יכול לעמוד בזה. זה רחמה, הקודם ברוך הוא מרחם עלינו, שלא נראה מה אנחנו עושים. כן? וגם במצווה ככה. אז זה הוא אמר, אז זה מה שהוא אומר פה, באמת, אם אדם היה באמת מבין את עומק קלקוליו, מה שזה גורם, ואם כן, שורה 31, העובר וממרא את פי השם הרי הוא כנותן גירעון, הוא משחית את הדם כל עולמים, הוא מאבד את זיו החיים כולם. הוא כותב את זה גם נפש החיים בשער א' פרק ד'. יש לנו דברים נוראים, שמאסף של אדם, רק אדם ישראל יכול לקלקל גם למעלה, יכול להזיק גם למעלה. מה שאין כן גויים וזה, לא, אין להם מגע למעלה, רק אנחנו יש לנו מגע למעלה. שזה אמרו, כאשר נחרב בית המקדש הראשון, אז בית המקדש השני, טיטוס, טיטוס השני, אז בחירות במקדש יצא בת קול ואמרה, קמח תחון תחנת, בית הרוס הרסת. מה הכוונה? אומר נפש החיים, שבית המקדש שלמטה, מכוון כבר שלמעלה. יש נווה מעלה, כן? יש נווה מעלה, ומעשיהם הטובים של ישראל הם בונים והם מפארים את בית המקדש שלמעלה, ומזה יורד שפע לבית המקדש שלמטה. מעשיהם הרעים לא עלינו של עם ישראל, הגיעו עד למעלה לקלקל נווה מעלה, איך אומר נפש החיים. ומתוך זה כבר התרקנה הקדושה של בית המקדש שלמטה. אז טיטוס בא ומחריב, אומרים לו, הרסת בית הרוס. החרבת כבר בית הרוס. למה? כי הלמעלה נהרס, וזה רק על ידי מעשינו של עם ישראל. הוא אומר, רק הם יכולים, עד כדי, אומר, יכיל ליבו של אדם בקרבו, עד איפה יכול לקלקל חלילה. בדרך כלל אני אביא את הדוגמה הזאת בלטובה. אבל עכשיו ערב התשובה, אנחנו צריכים גם לדעת, כמו שהוא אומר כאן הרב, אם כן, העובר את פי השם, הרי הוא נותן גירעון, אז זה הוא אומר, משחית הדר כל עולמים, זה ממש נפש החיים הזה, שהוא פוגע בעולמות עליונים. הוא מאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרתו באמת שלמה, הוא מקיפה את כל עומק החטא. והייתה, מקור שתיים למעלה, והייתה ראויה להיות עוקרת דרשומו של החטא מן המציאות. אבל הנסתרות להשם אלוקנו, ומי יוכל לדעת מבלעדי השם את רזי העולם ושתתנה לנפש כל חי? עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא על החטא, כן? אנחנו לא יודעים כמה הזקנו, אז אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים להתחרט על הנזק שעשינו. אז באמת הוא אומר, חרטה? מי יכול לעמוד באמת בסוד החרטה השלמה והאמיתית? אז לכאורה, אי אפשר לעשות את זה, כן? וכן, הוא קודם אמר, זה קל, עכשיו הוא אומר, בוא תראה, באמת זה קשה, באמת אתה לא יכול לעשות חרטה עד הסוף, אתה לא יכול לעשות עזיבה עד החטא עד הסוף, ולא קבלת את זה עד הסוף. בוא, הוא מסביר את זה. מעתה נבוא שורה 5 מקור 2. הוא נבוא אתה לבאר את העזיבה, שהיא הולכת על ההווה, להסיר לגמרי רצונו מהחטא, מקישורו עמו, מנטייתו, מתשוקתו. הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הכנוס בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא, עזיבה מוחלטת. כן? יש אדם שיבוא ויכול להגיד באמת, אני עוזב את החטא ואני לא ישם יותר? מי יכול להעיד? מי יכול להעיד? מי יכול להעיד? אתה רוצה, אבל אתה לא יכול להעיד שבטוח זה מה שיהיה. אתה לא יכול. אבל דעקה שאין אדם יכול להבחין בעצמו, ואין משהו גנות בסדרי חדרי ליבו וכליותיו, וכן לא יוכל לקיים בכל מילוע את התכונה של העזיבה לצד ההווה, כי רק השם לבדו, אתם, הוא חוזר על המילים האלה שהבאנו, כן? כי אתה חופש כל חדרי בטן, הוא בוחן כליות ולב, ורק אתה יודע עד כמה הרצון שלי אמיתי, ועד כמה אני אוכל לעמוד בזה. רק השם יודע את זה, אני לא יודע. ומזה נבוא גם ליסוד האחרון, שורה 13 מקור 2. חותם התשובה והיא הקבלה לאבא. אם אדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים מעבירים אותו על דעתו ודעת קונו, אדם יודע איזה ניסיונות יהיה לו, איזה מצבים הוא יעמוד, ובמיוחד יעמוד בזה או לא, איך יכול לקבל? אני מקבל קבל לעתיד, אני יודע, פתאום אני אבוא, אני אפול באיזה מקום, הזדמן לי כזה ניסיון שחס וחלילה, אולי אני לא יעמוד. איך אני יכול לדעת? אני מקבל לעתיד שאני לא אעשה את זה יותר. אני יודע איזה ניסיונות יהיו לי בדרך. אם היה יכול זה, היה יכול לקיים יסוד הקבלה, לבא מלואו. אבל כאשר בני אדם בחזקת סומים הם ביחס למאורות החיים העתידים, כן? אנחנו סומים, אנחנו לא יודעים. אם כן, גם החיקוי האמיתי של הקבלה, אין ביכולתו של אדם לקיים כהוגן. כי רק השם לבדו הוא אשר אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. אומר הרב, אם כן, תבינו עכשיו את ההקדמה הזאת לפני ההלכת. כן, תכף תראו איך הרב אומר, כל משפט פה הוא כנגד אחד מהדברים שאנחנו באמת לא יכולים לעמוד בהם עד הסוף. ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אתה בוחן קריאות ולב, רק איתך איזה, כי מה נגיד, שאנחנו מתחרטים, שאנחנו עוזבים את החטא, אנחנו לא יודעים מה יהיה. לכן עם ההקדמה הזאת, אני עכשיו בא לעשות את ההלכת וזה. אתם רואים, זה מאוד יפה, ההכנה הזאת כאן ליום כיפור, לבידוי. שורה 20, מקור 2. וכאשר שלושת יקרי התשובה, הם באים למעלה מכוחו של אדם, ועם כל זה, למרות כל זה, התורה באה ואומרת, תעשה תשובה. כן, הקדוש ברוך הוא לא אומר, תשמע, אין לך סיכוי, אתה לא יודע מה יהיה איתך, אל תעשה תשובה. לא, הקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה, תעשה וידוי, 10 וידויים, הכל מתקבל. והעידה לנו התורה על קלותה, שקרוב הדבר עלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם גדולים עלינו. עד שהוא מעלה עלינו את כל יקרי התשובה, שאנו מקבלים עלינו את דעתו הגדולה ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא מקבל באמת, כאילו באמת, באמת אנחנו מתחרטים, באמת אנחנו עושים את החטא, באמת, למרות שהוא יודע, הוא יודע את הכל, הוא יודע את הסוף מה יהיה. הוא מקבל את זה. כאילו השגנו את כל עניינו בבירורם, וציירנו בתוך נפשנו למתאדם, על כן אנחנו מקדימים לפני הוידוי הגדול, שהוא יסוד התשובה, המוציאה אותה מאפלה, אותנו מאפלה לאור גדול, את המאמר הזה, הנושא את דבריו על שלושת יסודי התשובה, ומסירות הדברים דעת המקום. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע. הנה, אתה יודע איזה עולם, אתה נמצא לך איזה כנגד החרטה בשלמותה, כן? אתה יודע באמת עד כמה, מה הזקנו ומה אנחנו צריכים להתחרט. אתה חופש לך הרבה דבר כנגד עזיבת החטא בכל עומקה, אתה יודע אם באמת זה עזיבה אמיתית עד הסוף או לא. ואין דבר נראה לך מסתם בניך, אתה יודע מה עתיד להיות. לקבלה לעתיד. בכל אופני המוראות המתקשות לבוא על האדם, אנו מקבלים עלינו להיות עומדים אכן בכל הניסיונות, בכל חליפות המצבים, להיות עבדי השם באמת, לעשות כדברי התורה הזאת. זה פתיחה לבידוי כמו שצריך. אחרי שאדם עומד את זה והוא יודע את זה, הוא לא שהוא בא ועומד, נו, תשובה, קלה קלות, מעורר בתשובה כבר אני מחלם בבנותיו, הוא עומד כזה בטוח, הוא יכול לעמוד בטוח. הוא עומד, תראו הצדיקים הגדולים, תראו אותם בוכים וזועקים, כן, הם הכי פחות בטוחים בעצמם. הם יודעים, יודעים מה הם יודעים. לפעמים מבינים את גודל החטא יותר. הצדיק שחטא, הוא יודע. מה זה מקלקל, איפה הזקתי. יותר מאדם פשוט. אז הוא עוד יותר... אז אם כן, יום כיפור, עבודה היא על כולם. יש עבודה לעבוד, והקדוש ברוך הוא עוזר. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. הוא אומר, מקובל עליי. על דעתי, אני נותן לכם סיכוי לחזור בתשובה. זה בעניין הוידוי של יום כיפור. יש דבר מיוחד ביום כיפור, והוא, לעומת כל השנה, שאנחנו אומרים, שמע ישראל כן השם אחד, ובשקט אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, ככה מחנכים את הילדים, ילדים קטנים, אני זוכר שהילדים שלי בבית, זה היה, היינו אומרים, שמע, קראת שמע למיטה, שמע למיטה, ברוך שם כבוד מלכותו, ממש בלחן. כן, בישיבות עושים, שמע ישראל, כולם אומרים בקור רם ביחד, תבוא פעם מרכז הרב, תראו, 500 איש, משמע, עוצרים כולם שקט, ואז כולם אומרים בבת אחת, שמע, ישראל. היה ברוך שם, אתה לא שומע. והנה ביום כיפור, דבר מיוחד. אומרים, ברוך שם כבוד עולם בקורם. קורם, זה משהו מיוחד. למה אומרים, ברוך שם כבוד עולם ביום כיפור בקורם? שני הסברים יפים ראיתי ברב קוק, ואני הבאתי לכם אותם במקור 3, מקור 4. ברוך שם כבוד עולם בקורם, אומר הרב קוק, על פי מה שכתב הגאון רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש, כי הגמרא אומרת ככה, יש גמרא, הייתי צריך להביא את הגמרא, הגמרא בפסחים אומרת, שכאשר עמדו בניו, עמד יעקב אבינו להיפטר מן העולם, הוא שאל את בניו, ונסתמה, הוא רצה לגעוד להם את הקץ, ונסתם ממנו הקץ, ראה שהוא לא יכול להגיד, אמר, שמה אחד מילדיי חטא משהו כזה, יש פוחד, יש מישהו פגום, ולכן אני לא, אין לי עליי ישרה. אמרו לו, שמע ישראל, מה זה שמע ישראל? שמע אבינו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אנחנו כולנו שלמים. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. עכשיו בתורה כשמשה רבנו אמר בפרשת ויתחנן, שמע ישראל, השם הקדוש שם אחד, לא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. אז אמרו חכמים, אם נגיד, לא נעים ממשה. אם לא נגיד, לא נעים מיעקב. לכן נגיד בשקט. אבל שם יכול להיות, יש עוד משהו. משל, והגמרא שם אומרת, משל לבת מלך, שהעריכה, צוקי קטירה, העריכה איזה מאכל פשוט. והיא רוצה לטעום, היא מתאבה לאוכל הזה. תאמר, יש לה גנאי. מה היא רוצה? לא תאמר, קשה לה. אז התחילו להביא לה בחשאי. אז היא רומדת על המשרתים שהביאו לה בשקט. מה, כי מה, היא אוכלת אוכל? כן, מלך אוכל, אני יודע מה, בשרים, דברים דימים וזה, אמת, אני רוצה את האיסה. מה דאיסה? זה בושה למלך, מה כתוב נכנס לפה דאיסה? כן? אם תאמר, זה בושה. לא תגיד, קשה לה. התחילו עבדיה, ככה אני חושב שעון הגמרא, להביא לה בחשאי. אז זה גם, שם, ברוך שם דבר עד, כן? להגיד אי אפשר, לא להגיד גם אי אפשר. אז אומרים בשקט. ככה ציור בגמרא, ככה ציור בגמרא. אז על זה הוא אומר כאן, הרב קוק מביא את דברי הראיות, יערות דבש. תאמר, יש לה גנאי, כן, למה? שהמלאכים אין להם, למה יש פה גנאי? כי המלאכים אין להם רשות להזכיר השם, כי אם לאחר שלוש... תיבות, כן? מה המלאכים אומרים? קדוש, 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 השם, כל השם מקום, כן? איך זה? קדוש, 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 השם צועקות, לא קרה כבודו. זה המלאכים אומרים, נכון? אחרי שלוש מילים. ואנחנו אומרים, שמע ישראל, השם, אלוקינו השם אחד, אחרי שתי מילים. יותר מהמלאכים, אתם שומעים? עם ישראל, אתה אומר לכם, מלאכים אומרים שם השם אחרי שלוש אותיות, קדוש, 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 אין זו מגמו. ואנחנו אחרי שתי אותיות, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר הרב, ממשיך הרב מסביר, ואנו אומרים, אחרי שמה, אומרים מזכירים השם, לאחר בית תיבות. אמנם שישראל גבוהים מהמלאכים, זה מצד שעושים רצונו של מקום. מתי אנחנו גבוהים מהמלאכים? כשאנחנו עושים רצון השם. אבל לב יודע מרת נפשו, אדם יודע באמת מה, אני כזה זה, אני כזה עושה רצון השם. אדם מתבייש, אומר, איפה אני עושה רצון השם כל כך? ואנו מחזיקים את כולנו לבלתי ראויים. בדרך כלל אומרים, אנחנו לא ראויים. על כן אנחנו אומרים, ברוך שם עולם ועד, זה כאילו, אמרנו ברוך, שמע ישראל שם אחד, כן? זה דרגה יותר מלאכים. מיד אנחנו כאילו מצמצמים את זה, אנחנו אומרים, ברוך שם עולם ועד, כי אנחנו לא ראויים להגיד את שם השם אחרי שתי אותיות. אז הברוך שם כמו עולם ועד נובע, מצד שאנחנו מחזיקים אותנו, כי לא רואים להגיד את זה, כן? אבל אומר מצד שני, אבל למה, אז למה בלחש? כי שעת קבלת עול מלכות שמיים היא שעת חדווה. זה זמן של שמחה, שמע ישראל, לא צריך להגיד בשמחה גדולה, הוא ממליך את השם. ואין להזכיר בפרשה שאנחנו לא רואים. אז עכשיו אתה תגיד פתאום, אתה בשמחה, אתה אומר שמע ישראל, אתה ממליך את השם, אתה מכריז על מלכותו. עכשיו תגיד, רגע, רגע, ברוך שאני לא ראוי. זה לא מתאים, אל תגיד, עכשיו אתה לא ראוי. אז אומרים בשקט, ברוך שם לא ראוי. מפני המקט... למה? כי המקטריגים שלא יטילו פגם, חס במצווה הגדולה יקש, כמחות שמיים. אם אנחנו נגיד שמה ישראל בקורם, וגם נגיד ברוך שם כיבוי מחלמת, שזה אומר, אנחנו בעצם לא ראויים להגיד את שמה ישראל הזה, אז אנחנו פותחים פה פתח לקטרוג, המלאכים יגידו, מה? אתם לא ראויים? אז זה לא שווה כל הקבלת מלכות שמיים שלכם. לכן רוצים להגיד בשקט. אבל ביום כיפור אומר הרב, דלקה רשות להסתוני, כן? אז אין למלאכים רשות לקטרג. שטן, השטן, השטן בגימטריה, זה 364 ימים. השנה, שנת שמש, זה 365 ימים, כן? אז השטן יכול לקטרג כמניין השטן, ימים, זה 364. זה הוא לא מסתן. אז כאן אין לחוש את המקטרגים, אנחנו יכולים להגיד בקורם, ברוך שם נווה. עכשיו אנחנו יכולים להגיד, כי אין מקטרגים, כן? אתה מבין? אז יש פה איזה משהו כאילו בעייתי ברוך שם נווה, שאנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו לא רואים ריבונו של עולם, להמלכה הזאת, לגודל הזה. אז בדרך כלל בשקט, שהמלאכים לא ישמעו ויקטרגו עלינו. אבל ביום כיפור שאין אין, אין שטן ואין מקטרג, אנחנו יכולים להגיד בקורם, ברוך שם נווה, כן? אולי איזה צד כזו של התבטלות, שאנחנו אומרים את זה עכשיו בכל. קדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, נתת, אז יוצא ככה, אנחנו אומרים, שמה ישראל? אז יודעים לך, ממלכים את הקדוש ברוך הוא בעולם, הכל, אבל אנחנו גם יודעים, אנחנו יודעים, קדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו לא רואים לזה. אנחנו יודעים שאנחנו לא כאלה. ביום כיפור אפשר להגיד את זה בכל. מצד שני, פירוש אחר לגמרי, אומר הרב קוק במקור 4, אומר משהו מיוחד. אומר, למה אומרים בשקט? מקור 4, אתם רואים? ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, כי כנסת ישראל איננה עוסקת ברעש להודיע שם כבוד מלכותו בעולם. אנחנו לא עושים את זה ברעש. יש לנו תפקיד, אנחנו עושים בשקט. כן. יש אנשים שהם עושים, עובדים בשקט. יש אדם איפה שהוא הולך, הוא עושה רעש, כן? עושה רעש, חושב שזה, הוא בא, אתה רואה? יש... יש אדם, טוב, עושה את עבודתו בשקט וזה, והוא מצליח, הוא עושה הרבה. לא צריך ברעש. כל אחד באופיו. אומר הרב זצ"ל, כנסת ישראל לא באה ומכריזה ועושה ברעש. היא עושה בשקט. למה אומר? כי אם זה היה ברעש, הייתה צריכה לערוך קרבות. צריך להילחם, לבטל את העבודה זרה, לבטל את כל הרע בעולם. כי אם הייתה ברעש, הייתה צריכה להאריך קרבות רק בשביל ביטול עבודה זרה והודעת כבוד מלכותו בעולם. כי אז יש לחוש שיתערב בזה גם כניצרא דאהבת עצמו יותר מדי. כשאדם בא ורוצה מלחמה והוא רוצה להצדיק את הצד שלו, כן, וזה, אז הוא כבר נכנס למלחמה ויש חשש לנגיעות, כן? זה לא בגלל כבוד השם וזה, אלא כשאני אנצח. אפילו שזה חשוב, כן? הרצון הוא להרחיב את גבול הממלכה על ידי חורבנם של אחרים. וכבוד שמיים זה יהיה רק ככה מהצד, זה יהיה הכיסוי, כן, לתכונה לא טובה, שאני רוצה שהוא יחרב כדי שאני אצליח, שאני אמליך את השם. ועל כן, אומר הרב, הצליח השם כפרה למיעוט הירח, כי על ידי זה מזדמן שתחת הכוונה הטובה של עבודת השם, יסתירו את צער של עבודת עצמם, או יצא מהכוונה של דעת השם בעולם שהיא אהבת חסד וצדקה. טוב, פה צריך להבין מה זה. על כן הוא ממשיך הרב ואומר מקור 4 שורה 9. בדרך כלל, בלחש נזכיר כבוד שם ומלכותו, להגדיל כבודו יתברך בתוך בני ישראל. ועל ידי זה ממילא אור גדול יאיר בעולם, כי יראו כל העמים כי שם השם נקרא עלינו, וישובו לעבוד השם שכם אחד בדרכי השם הטובים. אז עושים את זה בשקט. לא, לא, לא. כי לפעמים, זה יצא נכונה בכל מיני דברים. אדם רוצה בא, אתה רוצה לחנך, גם בחינוך, כן, תבוא את הילד, תיכנס בו, תעשה לו עליהום כזה וזה. היום מאוד זה לא הולך, כן? תבוא, תעשה אסטרטגיה חינוכית, תלך מהצד, תדבר איתו ככה וזה. הוא שומע. לא במעלומות, לא ב... אומר הרב, אבל ביום הכיפורים, שאנו נפרשים מכל הדברים החומריים, אז כאן אין חשש לאמירה בקורם, כי אם היינו בטוחים שראינו יהיו תמיד רק לצד המעלה, למען כבודו יתעלה בנרח, אז לא החשש תעסוק בכל עוז, דובד כלל אנשות, להירם באור השם. כי מלאכי השרת, תעמה כבוד השם, יהיה תלכת בכל תמיד, ברוך שם. עכשיו אנחנו כמו מלאכים, עכשיו עדי הרצונות שלנו תאורים, עכשיו אנחנו נגיד בקורם. עכשיו אין חשש שמעורב בזה גם אהבת עצמו ורצון הניצוח, כן, עכשיו זה נקי. אז ביום כיפור אפשר להגיד בכל. שומעים? שני הסברים, למה אומרים ברוך שם כבוד המעין בקורם. בסוף התפילת 18 אומרים, אני חושב זה בסוף הוידועים שם, על חטא וכל זה, יש שם כמה משפטים מאוד מאוד חזקים שאדם יכול לפקוט שם. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו נוצרתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. על לפחות את פסקה 5 נלמד. מה הלימוד הזה, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שכי נוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אומר הרב, מסביר את זה. פשוט מסביר את המילים. לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כלומר, העולם לא היה צריך אותי, כן? כל עוד שלא נוצרתי, ודאי, העולם לא היה צריך אותי. כי אם הייתי חסר בשביל איזה תכלית והשלמה, הייתי נוצר. ודאי, אם היה צריך אותי, אז הייתי נוצר כבר. כיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא עוד שלא הייתי כדאי, עד אז להיברות. לכן, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ולא היה בי צורך, כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה, כלומר, עכשיו אדם, מפה אדם לומד. ברגע שנוצרת, זה אומר שיש לך שליחות, שיש לך מטרה. העולם היה צריך אותך, ולכן הופעת. ועכשיו, שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות, לכן נוצרתי. ואם הייתי מייחד מעשיי אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו כדאי. כן, אז מה? עכשיו שנוצרתי, אם הייתי באמת עושה את התכלית, אז היה כדאי שנוצרתי, אבל שלא עשיתי, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. גם עכשיו לא, בזבזתי, כן, את הערך, את המציאות, את התכלית של, 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 של מציאותי. זה מילים שאדם מתבונן בתשובה שלו ביום כיפור. הוא אומר, איפה, כן, מה התכלית, מה עשיתי? הלכתי, ביצעתי את התכלית שלי. וכל אדם, אם לא יודע את התכלית שלו, אז הוא הולך שנה לישיבה, מכון מאיר, חפש את התכלית, את הכיוון, מה הכיוון שלי בחיים, מה אני עושה? פה מבררים את זה. כל מקום של ישיבה, של תורה, של רב, של עצה, לדעת, מה התכלית? אבל כיוון שאין מעשיים מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי לתכלית בריאתי, ואיני עדיין כדאי, כמו קודם לכן, כן? אבל אם לא עשיתי את התכלית שלי, אז גם כן, אז כבר לא שווה שנוצרתי. אני כמו קודם, שלא היו צריכים אותי, כן? אם אני לא מקיים את התכלית שלי, אז אני כמו קודם, שלא היה צריך אותי. זה חריף, כן, אמירה הזאת. יותר, כן? לכן אומר, אז אני אמשיך את הפסוקה הזאת גם, לכן אומר האדם, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. למה? אין בי שום שלמות עצמית כלל, רק מה שאני מקבל כוחות החיים מחסד עליון. כן? כי לא ביצעתי את התכלית שלי. זה שאני חי, מה, הוא לא מקיים את המגמה, איך הוא חי? חסד עליון, השם נותן לי חיים. והנני כמו כלי, ולא כמו חי בעצם. ואם לכל הפחות, באלה הכוחות שאינם עצמיים שלי, הייתי משתמש, אז הקודם הוא נותן לי חיים שלא מגיעים לי, כן? אם הייתי משתמש בהם במעלות, הייתי דומה לכלי שממלאים אותו, הוד, דברי חפת, אז היה כלי, מלא דברים טובים. שאף על פי שאין לו שבח מצד עצמו, הוא רק כלי שמחזיק את זה, הרי במציאות הוא מחזיק שבח. בכל זאת, אתה אומר, הכלי הזה יש בו שבח, יש בו דבר טוב. שאף על פי שאין לו שבח מצד עצמו, הרי במציאות הוא מחזיק שבח. אבל אם מלבד שלילת ערך מציאותו בעצמו, שלא קיימת התכלית, הוא מילא דברים שראוי להתבושש בהם, כן? עוד עשה דברים הפוכים מהתכלית, הפחיתות היא כפולה. לכן, לבד החיסרון השלמות מצד עצמו, עוד הוא מפסיד משהו, משתמש בשפע הכוחות שקיבל מהשם יתברך לדברים שליליים, וזה לבושה וכלימה. כן? אני אומר, מותר קצת לחשוב, לעשות שוב, אנחנו לא אומרים את זה לאף אחד, כל אחד לעצמו, אני קורא את זה לעצמי. כן? אם אדם לא מקיים ולא עושה תכלית שלו בעולם, אז זה ככלימה לבושה. מה הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות האלה? נתן לי כוחות, נתן לי עושר, נתן לי חיים טובים. כל אדם יכול להגיד. ואם אדם אומר, יש לי איסורים, יש לו תירוצים. לא, לסכל בעולם, אין אדם שאין לו איזה צרה, איזה קושי. זה סדר העולם. כל אדם חי באיזה קושי מסוים, יש איזה שמלווה אותו. אבל מכל זה יסתכל, יראה, ברוך השם, יש לו זה, אדם רווק, עוד יש לו הורים טובים, יש פה מכון מאיר לומד תורה, אדם נשוי, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש בה, ברוך השם, לא אומר שאין, אבל יש הרבה דברים, ואדם אומר, כל זה, כל מה שהשם נתן לי, ולא מיליתי את זה, ועשיתי את התכלית שלי, אז באמת, כלי מלא בושה הוא כלי מה. איך עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, כן, צריך לעשות תשובה. כולנו, אני. הדף הבא, נצטרך ללמוד אותו בקצרה. ביום כיפור, במוסף של יום כיפור, אנחנו עוסקים בסדר העבודה. יש פתאום חלק גדול ונחמד, גם אצל ספרדים, גם אצל אשכנזים, אשכנזים עוד מעריכים בזה יותר, סדר עבודת הכהן הגדול ביום כיפורים. שלכאורה פלא, למה צריך להתפלל את זה? למה צריך להגיד את זה? זכור שמה שהיה פעם יום כיפור בבית המקדש, לא יודע, קודם היה חודש אב, היה בין המצרים, היה תשעת הימים, זכרנו את החורבן, הרגשנו בחסרונו, הצטערנו, אבל למה עכשיו צריך פתאום עוד פעם לעסוק בבית המקדש? מה העניין עכשיו יום כיפור? כן, עכשיו יום כיפור. לזכור מה היה פעם בבית המקדש. איך כל הזה, ואנחנו מפרטים את עבודת הכהן, ואת הוידועים שלו, ואת כל סדר העבודה, וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת. מה, זה נראה קצת עריכות, יום כיפור כבר, אדם מתפלל, התחיל את הוותיקין בחמש בבוקר, כן? בשעה עשר הוא עוד עומד שם בסדר העבודה, כבר כמעט מתעלף. הוא אומר, מה עכשיו העניין הזה? לימדוני רבותיי, שיש בזה ערך גדול ועניין גדול לכל אדם מישראל. בואו נראה כאן, באמת בקצרה. מי שלימד את כוונת הכהן הגדול, מה עניינו, מופיע במסעד ישרים, סוף פרק י"ט, שהוא מדבר על החסיד. מה תפקיד החסיד? החסיד, החסיד במעלות החסידות, כן? נקיות, זריזות, אין, חסיד. מה זה חסידות? אומר המסעד ישרים מקור 7, והנה עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שהנה ראוי לכל חסיד שיתקבל מעשה בטובת דורו, לזכות אותם, להגן עליהם, והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלם אוכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו, כן? תפקיד הצדיק והחסיד שבדור, ללמד זכות על דורו. וככה הוא זוכר לברכה, כשמשה רבנו שלח את המרגלים, אמר, תראו, יש בעץ, מה זה יש בעץ? אם יש מי שמגן על דורו, כעץ. ותראה, אומר המסעד שרים, שזה רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. ומה שעמוד לכם יוחד בלולב ומיניו, כן? תכף אנחנו כבר, חלק עוסקים כבר בלולב ומיניו, ואנחנו קונים את האתרוג, יש בו ריח ויש בו טעם. כמה נעים, מסתכלים על האתרוג, לולב, מדגדקים וזה, שיהיה הכל תיומת וזה. יש בו טעם ואין בו ריח. זה אנשים שיש בהם תורה ואין בהם מצוות. אחר כך קונים את ההדסים. היום יש הדסים, ברוך השם, מודרים, מודרים ועוד מודרים וזה. קונה הדסים, יש בהם ריח ואין בהם טעם. יש בהם, זה אנשים שיש בהם מצוות ואין בהם תורה. ויש את הערבה, לא יעזור כלום. קנית לפני חג, כבר הכנת שלוש מינים וזה, יש לך אתרוג, לולה והדס. אתה בא בחג הסוכות, רוצה לברך, לא יכול לברך. צריך ערבה. מה ערבה? לא, מה יש לי זה ערבה? אין בטעם, אין בריח. למה אני צריך להכניס את הערבה הזאת לתוכה? לא יעזור לך כלום, זה היה ברכה לבטלה, אם אתה לא מכניס שם ערבה. אז על זה אמרו חז"ל, בלולה ומיניו יבואו אלה וחפרו על אלה. והצדיקים מחפרים גם אלה שאין בהם ריח ואין בהם טעם. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכמה דור וגם בתוודו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לחפה מי צריך כפרה, ולהשיב בתשובה צריך לה, ולמד סנגול הדור כולו. אתם שומעים? אז המשל ישרים, כתב את זה, זה עבודה תמידית. זה עבודה תמידית. הרב קוק היה סנגור של סנגורם של הדור. רבי ישראל ברדיצ'ב היה סנגורם של ישראל. כך צריך לעשות תמיד. ואז הוא מביא פה עוד דברים, לא יודע איך לזה. טוב, נשתדל ללמוד את זה. שורה 16. וכבר אמרו זוכר לברכה על הפסוק, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגור על ישראל. את הסיפור הזה על גבריאל רציתי להביא לכם, כאן הבאתי מקור 8 ו-9, גמרא מסכת יומא, סיפור מזעזע. מה היה, כמה היה מצב של עם ישראל בשפל? וגבריאל שמלמד עליהם זכות בתוך כל המצבים האלה, זוכה להיכנס חזרה למחיצתו של הקדוש ברוך. הסיפור הוא כאן במקור 8, מסכת יומא, דף עוז. אני אומר, זה העוז של מסכת יומא, הגמרא הזאת. כתוב, ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית, לבית המקדש, והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח, כי 25 איש, אתם שומעים? 25 איש, אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה. והם המשתחווים קדמה לשמש, כן? עובדים עבודה זרה בבית המקדש. שואלת הגמרא, ממש מה שפניהם קדמה, אני יודע שאחוריהם אל היכל השם? ברור, שאם פניהם קדמה, אחוריהם להיכל השם, לכיוון ההיכל. אלא מה לומר אחוריהם להיכל השם? מלמד שהיו פורעים עצמם, מותנים כלפי מטה. מבחינה מקוותכם, היו עושים שם צורכיהם. בבית המקדש. נו, אתם יודעים, היום תמצא 25 אנשים שעושים דבר כזה? אין מצב. כזה, שירותים. כשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, אומר למיכאל, מיכאל שרך ומתך. מיכאל שר ישראל, כן? מיכאל המלאך המגן, אומר שרך ומתך. אמר יפה לבונו שלהם, זה היו טובים שבהם. הטובים יגנו. אמר לו, אני שורף אותם את הטובים שבהם. מיד ואומר, מי אומר? הקדוש ברוך הוא אומר לאיש לבוש הבדים, בוא אל בינות הגלגל, אל תחת לקרוב, כן? זה משהו שם בפחלה של מעלה, היה הישג גדול, כן? הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, תכף נראה את זה לגבריאל, הוא מלא חופניך גחלי אש מאות הקרובים, וזרוק על העיר ויבוא לעיניי, כן? אז קח גחלים ותזרוק, וזה ישרוף את חלילה כלי על עם ישראל. מצב חמור, כן? מיד, וישלח הקרוב את ידו מלא קרובים אל האש אשר בינות הקרובים, וישא ויתן את חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. אז מה הוא עשה? הוא לא זרק את זה ישירות, אלא לקח חופניים של גחלים, העביר את זה, אני לא זוכר אם זה גבריאל עשה את זה, או מיכאל עשה לגבריאל, גבריאל עשה את זה. הוא לא זרק ישירות, נתן את זה למישהו אחר. אמר רב חמה בר ביזנה, אתם שמעתם פעם בשבת שאנחנו רוצים לעשות כוס תה, קפה, משתמשים בכלי שני, נכון? שאינו מבשל, נכון? אז גם פה, בגלל שהוא לא זרק ישירות עם החופניים, העביר אותם לחופני גבריאל, וגבריאל העביר את זה שם לקרוב, אז זה כבר הצטנן קצת, זה היה כלי שני. אמר רבא בר חמא, ביזנה אמר שמעון חסידה, אלמלא לא נצטננו כחלים מידו של קרוב לידו של גבריאל, לא נשתרו משונאים של ישראל שריד ופליט. כן? הוא עשה כלי שני, אז זה כבר היה יותר, פחות חם. אז ניצלנו, כן? לא מתו כולם. ואז כתוב, אני מקצר פה, באותו שעה הצילו את גבריאל מחורי הפרגוד, ונתנו לו 60 פולס דנורה. אמרו לו, אם היית עושה, עושה כמו שצריך, למה עשית חצי עבודה? ואז כתוב ששמו את השר של הפרסים, שישלוט על עם ישראל, מקור 9 בהמשך, וחתמו ונתנו לו כבר את עם ישראל כאילו בידיו, ורצו, באו למחתם, תראו שורה 8, ובאו למחתם, רצו לחתום ולתת את עם ישראל חלילה בידי השר הפרסי הזה, המלאך של הפרסים. עמד גבריאל מאחורי... עמד גבריאל מאחורי הפרגוד. מקור 9, שורה 10. עמד גבריאל מאחורי הפרגוד ואמר, שב לכם משכימי קום אחרי שבת אוכלי לכם מעצבים כנדו שני. מה היה כנדו שני? הוא פדרש את הפסוק הזה, אמר רבי יצחק, אלו נשותם תלמידי חמים שמעדות שינה מעיניהם בעולם הזה זוכות למה בא. כן? מפה למדו כמה מעלתם של נשות ישראל שמשלחים את בניהם ללמוד תורה. לא השגיחו עליו. לא, אז הוא אמר, כאילו, אמר, הנה, יש לומדי תורה בישראל וזה, תציל את עם ישראל. לא השגיחו. אמר אבא, לא שעולם, אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף המוזניים, ודניאל יש חמודות בכף אחד, לא נמצא מכרה את כולם? כאילו, מה, אתה יכול להשוות בך את כל הגויים לתלמיד אחד, גדול אחד בישראל? אמר הקדוש ברוך הוא, מי הוא זה שמלמד זכות על בניי? אמרו לו, גבריאל. אמר, יבוא. הכניס אותו חזר. ראה שכל מה שהוא עשה וכל מה שזה, זה מתוך של לימוד זכות, שהוא הבת ישראל שלו, אז קיבל אותו חזר. אז זו מהמסעת ישרים, אני חוזר רגע למקור 7, שלא חזר, גבריאל חל הבגוד, אלא שלימד סנגור על ישראל. ועוד הוא מביא את גדעון, ומביא עוד ועוד ועוד, שורה 30, והוא עניין כהן גדול שאמרו עליו, שהיה להם לבקש לחיים על דורם ולא ביקשו. כתוב, עושים ערי מקלט, רוצח בשגגה, בורח לערי מקלט. הוא יושב שם עד מתי? עד מות הכהן הגדול. הוא מה שואל? מה הכהן הגדול? למה הכהן הגדול צריך למות? מה עשה? אומר, כי אם אדם אחד במשך השנה רצח בשגגה, סימן שאתה כהן גדול. ביום הכיפורים לא כיוונת מספיק על כל עם ישראל. אז נגמרה התקלה הזאת. שאל להם לבקש לחיים על דורם ולא ביקשו. אז עכשיו הוא תלוי ועומד, וכתוב שאם אדם יושב בכלא, בעיר מקלט, זה כמו כלא קצת. לא כמו כלא של ימינו, זה היה, זה היה שם כהנים, לוויים, לדעים אותו תורה, היה מתפתח שם. אבל בכל זאת, הוא גולה מביתו, הוא צריך לגור שם. אז הם היו מתפללים שהכהנים ימותו, והוא רוצה לחזור הביתה. אמותיהם של כהנים גדולים, הם מביאים להם ממתקים כל פעם, מעלים להם דברים וזה, שלא יתפללו על ידיהם שימותו. עד כדי כך. אז הכהן הגדול, מפה אנחנו לומדים שמה, זה גמרא מסכת מכות, מה תפקיד הכהן הגדול ביום הכיפורים? הוא צריך לכוון בדעתו על כל, זה עוד רוצח בשגגה, כן? על כל אחד ואחד מישראל. ולהגיד, הקדוש ברוך הוא תכפר, כשהכהן הגדול היה עושה את הוידוי, יש לו שלוש וידויים לכהן הגדול. וידוי אחד אישי שלו. הוא לקח את פר החטאת, אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, כן? גם זה כבר היה, כשהיה בבית המקדש קיים, זה היה מזעזע. לראות את הכהן הגדול עושה כזה וידוי, כן? זה כמו מעין, לא יודע, בהפרש, כן? אבל כמו שאמרתי קודם, החידה, שאמרו שעושה תשובה, זה דבר קטן, שבבית המקדש, עוד כמה וכמה, שכהן הגדול היה עושה תשובה כזאת, אז אנשים היו חוזרים בתשובה. אם הכהן הגדול אומר, אנשים חטאתי, אביתי, מה אני אגיד? אחרי זה היה עושה מתוודה, בפער השני, על חטאות בית הכהנים והלווים, צוות הלווים. ועל הסעיר המשתלח היה עושה את חטאות עם ישראל. אנא השם, חטו, עבו, פשו, עמך ישראל. כפרנה לחטאים ולפשעים. ואנחנו אומרים את זה בסדר העבודה ביום הכיפורים. למה? מסביר הרב יעקב לבנון בשיחה מיוחדת לקראת יום כיפור. מקור 11. אלא שביום הכיפורים, החושף את הארגוניות של כל ישראל, מושך הקדוש ברוך הוא בציציות ראשו של כל אחד, כאילו לוקח אותו ואומר לו, תשמע, וכל אחד נטבע לעמוד ברמה של החסיד, לאחוז שורה 4 בשיפולי גלימתו של הכהן הגדול, ביותנו נצר לכהנים, אנחנו עם ישראל, כולנו ממלכת כהנים וגוי גדול. אז עכשיו שלנו בית מקדש, כן? קבעו חכמים להגיד את סדר העבודה ביום כיפורים, ולעסוק בעבודתו של הכהן הגדול, אין לנו כהן גדול. אז כל יוחיד עכשיו הוא נהיה כמו כהן גדול. והוא יושב ועומד בתפילה ומחפר לא רק על עצמו, לא חושב רק על חטאיו, אלא בסדר העבודה אתה עולה למדרגת כהן גדול, אתה עושה עכשיו עבודה כללית. עשית 10 וידויים, כיפרת, אמרת חטאתי, אביתי, פשעתי, עכשיו אתה פתאום מקבל שדרוג, ואתה נכנס פה לעבודת כהן גדול, ואתה נהיה כמו כהן גדול. והחלש יאמר גיבור אני, מקור 11 שורה 5, להתוודות ולהתפלל על הדור, ולבקש רחמים על ישראל. התפילות הפיוטים שתקנו חזל, לומר מכירו, אינם מנוסחים כסליחות אישיות, אלא כבילותיו של החסיד על אבונות הדור ועל מצב האומה. כל הוידועים והתפילות נאמרים בלשון רבים, וכל ישראל מתפעלים בתפילת נעילה על הרשעים, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדנם, זה לשון המסעת ישרים, אתם זוכרים? התורה דוחפת אותנו להיות אחראים על עבירות של אחראים אחרים מכוח הערבות. ביום הכיפורים, שורה 12, נכנס כל יחיד עם הכהן הגדול לקודש הקודשים ואומר, אנא השם, חטו, עבו, פשו בני ישראל. כך מלמד הרמב״ם. ועוד, שורה 16, זוהי אחריות בדורנו המוטלת על כל יחיד ויחיד, לפעול לזכות כל ישראל. אני באתי עכשיו מכיתה א', עשיתי להם יום את סדר הכהן הגדול ביום הכיפורים. לימדתי אותם דברים ואמרתי להם, ילדים חמודים, אתם רואים מסביבכם, אתם רואים, אתם הולכים בשבת ברחוב, יש אנשים שנוסעים בשבת, יש אנשים שלא הולכים לתפילה. לימדתי את הילדים הקטנים האלה לחשוב את המחשבות האלה. ביום הכיפורים, אנחנו צריכים לחשוב על כל, וכל אחד רואה את השכן שלו, ואת ה... זה, וכל אלה שהם עדיין חלשים, אנחנו צריכים להתפלל עליהם. הפעם אני אומר פה לבחורים, מכון מאיר, נו, אתם נמצאים פה? איפה הייתם שנה שעברה? התפעם ישראל התפלל חזק, והתפילות של עם ישראל ביום הכיפורים עוררו אתכם לבוא בתשובה. עכשיו תתפללו על אחרים, גם הם יזכו לזה. זה מה צריך לעשות ביום הכיפורים. לכן קוראים את סדר העבודה. שורה 16, זו האחריות בדורנו המוטלת על כל יחיד ויחיד לפעול לזכות את ישראל, מדרום ועד צפון, מזרח ומערב, את כל חלקי החברה השונים, גם היותר עודדים ומרוחקים, היותר חצופים ומשונים. החלש יאמר גיבור אני, ומכוח עיצומו של יום הכיפורים, ייקח אחריות, שורה 21, לגלות הסליחה האלוקית. לכן צריך אדם להשתחרר מהלחצים האישיים, ולא להתוודות רק על העבירות הפרטיות, אלא לשעות קדימה, אל מקום שעומדים שם חסידי עולם, להתמלא ברוחב דעת, עמקות תפיסה, גדלות אמונה, להבין את הסוגיות התורה עוסקות בסוגיית ישראל, ולפתוח את עיניו לקרוא נכון את גודל העלייה האלוקית בגאולת ישראל בדורות האחרונים, שהקדוש ברוך הוא כן גואל אותנו למרות כל המצבים האלה. ככל שיתאמץ אדם יוכל לחשוב על תוכן המילים שתקנו חז"ל בתפילה, ויכוון לתוכן שיצקו הראשונים פיותיהם, הוא יתנסה למעלה של אמונה בדור, ויחפוץ בטובתו, ויעמוד ביום הכיפורים לבקש רחמים על הדור ככהן הגדול. כיוון שלא נמצא כהן גדול בדור, צריך למלא את החלל החסר, להתוודות על עוונות הדור, לבקש, אנא השם, חטאו עוו פשעו, ולומר לברית לבב, ואל תפן ליצר. לא להתוודות רק על העבירות הפרטיות, אלא העבירות הציבוריות, על נטישת חלקים מארץ ישראל, על נפילה התרבותית, מקור 12. עוד כמה שמות אנחנו אומרים. אני אסביר לכם מה העבודה, כן? יש פה זה, לא סתם אומרים סדר העבודה. זה דברים נפלאים, מה אנחנו צריכים לעבוד ביום כיפור? צריכים, אדם בסדר עבודה, הוא צריך לעמוד, לחכות לרגע הזה, ולהגיד, טוב, עכשיו עשיתי וידויים, עשיתי, עכשיו אני מחכה לרגעים אליהם. בוידוי הזה, שצריך שהחסן יגיד את זה לאט, וכשם אני מתחנן, אני אומר, אל תרוצו, אני השם חטאו, אבו, וצריך להיות שמה, כן? נקודת הליבית. של עבודת יום כיפור עכשיו. כל הקהל עומד ואומר, אנא השם, חטאו עוו ואנחנו מכפרים. אנחנו מבקשים עלינו רחמים. אנחנו עכשיו החסידים של הדור. אנחנו מתפללים ואומרים, תסלח לעמך ישראל. ומכוח זה הוא סולח להם, כי הוא צריך שיהיו פה אנשים שיגידו את זה. אין עכשיו כהן גדול. אז אותנו מכניסים עכשיו לתוך קודש הקודשים הזה לעשות את העבודה הזאת. מקור 12. על היחיד מוטל להתאמת את זכויות ישראל, לדלות את הדור מתוככי המכשלות והחולשות ביחס לעצם העובדה של הכרת הפה לוקי של ישראל לארץ. לפני כל עבירה ועוון אחרים. ובפותחו פתח, אפילו כחודו של מחת, וכפי מסייע הוא, שורה 5, הנה, מקור 12 שורה 5, אדם שעושה את זה מסייע להופעת הכפרה האלוקית ביום הכיפורים. הוא מעלה על ישראל רוח ממרום להעביר להם את קדושתם עכשיו. גם עכשיו אתם צדיקים ואתם עושים דברים גדולים. מתוך כך ישלחו שורה 7 זרמים רוחניים נפשיים על החברה בישראל, בין אם זכו ועשו תשובה ובין אם לא זכו ועשו תשובה, והתחלל תהליך של תשובה. זה יעורר תהליך של תשובה להביא את הדור להכרת נשמתו. אם אנחנו עוסקים בסגולת הדור, אז זה עצמו מביא זרמים של תשובה לדור. זה עבודתנו ביום כיפור. מתוך כך התאחדו כל ישראל והתחברו לאגודה אחת בדקות אחת, באהבה פנימית, תיקון שנאת החינם, והאומה תביא את עצמה להיות כלי מקבל ברכה ותיחשף אל הברכה האלוקית המשפיעה לתעצומות הזאת לידי. ומתוך כך ייבנה ביטחונה הפנימי, תתמלא בתעצומות להכיר את סדר תחייתה, תעמוד כנגד כל הרגעים ותאמר, עם השם אנו, ומארצו יצאו, יצאנו ולאנו שווים. שורה 15, מכוח עיצומו של יום הכיפורים, יתאמץ כל יחיד ויחיד באומה מעט ומעט לעת הנורא הזאת, ב-24 שעות האלה, להביא לכך, כן? זה גם התפקיד שלך, אל תאסור, תגיד, טוב, אז עשיתי חטאתי, עבדתי, עשיתי 10 וידויים, גומר עם כיפר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ברוך השם, אני מרגיש נקי. רגע, אבל היית עם כלל ישראל. דאגת לשכן שלא יודע, אולי יודע להגיד שמה ישראל, או לא דאגת לזה. זה מוטל עליך, אתה לא פטור כאן. מכוח עיצומו של יום כיפור. דברים נפלאים שעבר כל לבנון. מקור 12 שורה 15. מכוח עיצומו של כיפורים יתאמץ כל יחיד ויחיד באומה המדול להביא לכך שבסוף יום כיפורים יאמר השם סלחתי כדבריך. תופיע הסליחה האלוקית שמכוח החיים של האומה באותה סלוחה מעיקרה. אנחנו סלוחים, אנחנו מחפר לנו, אנחנו מחופרים כאלה. ועל כן היא זוכה בדין. ויקוים הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, יתעל אתכם וכל חטאתכם, לפני השם תתארו. מה חתימה טובה.